יש לו סכסוך ממוני בינו ובין גוי, והם שוקלים אפשרות להגיע לבוררות לדין תורה. והשאלה, כך שואל השואל היהודי, על פי איזה דין ידון בית הדין לדיני מונות כשהסכסוך הזה יבוא אליו? ושאלתו מתבססת על דברי רבנו בפרק עשירי מהלכות מלכים, הלכה י"ב. שם כתב רבנו את הדברים הבאים: שני גויים שבאו לפניך לדון בדיני ישראל, ורצו שניהם, דנים להם דין תורה. כלומר, אם שני גויים באו לדיין בבית דין יהודי, דנים לשניהם דין תורה. האחד רוצה והאחד אינו רוצה, אין כופין אותו לדון אלא בדיניהם. כלומר, היה ויש הסכמה רק מצד גוי אחד לבוא לדיין אצל יהודים, והגוי השני לא מוכן, אין דנים בסכסוך הזה בין שני גויים אלא לפי דיניהם של הגויים. אפילו שהיהודים הם שדנים, אבל אם ידונו אותם לפי הדינים של הגויים. היה ישראל וגוי, אם יהודי וגוי מסוכסכים מבחינה ממונית, אומר רבנו, כשבואו לבית דין, אז בית הדין ינהג כדלקמן: אם יש זכות לישראל בדיניהם, דנים לו ואומרים לו, כך דיניכם. ואם יש זכות לישראל בדיננו, דנים לו ואומרים לו, כך דיננו. ויראה לי שאין עושים כן לגר תושב, אלא לעולם דנים לו בדיניהם. כלומר, שרבנו לכאורה קובע דין מפלה. כשיהודי וגוי מסוכסכים סכסוך ממוני ומגיעים לבית דין יהודי, אזי אם יש זכות לישראל, פוסקים לטובת הישראל ואומרים לו, זה הדין אצלנו. אם יש זכות לישראל על פי דין תורה, ואם יש זכות לישראל על פי דין הגויים, אף על פי שלפי דין תורה אין לו זכות, פוסקים זכות ישראל ואומרים לו, לא, לגוי, כך דינכם. ולכן השואל שואל, האם בית הדין לדיני ממונות, כשיבוא אליו סכסוך בין יהודי ובין גוי, יפעלו לפי השיטה הזו או לא? וכן הוא שואל, האם המוסלמי, במידה והגוי הוא מוסלמי, זה שאיתו הוא מסוכסך, האם הוא נדן כגר תושב או כגוי רגיל? שערי רבנו אמר, ויראה לי שאין עושים כן לגר תושב, אלא לעולם דנים לו בדיניהם. לא עושים, אם יש זכות לישראל דנים כדין ישראל, ואם יש זכות לישראל בדיני הגויים דנים לפי הגויים, אלא לעולם דנים בדיניהם. אז מה מעמדו של המוסלמי, האם כגר תושב או כשאר גויים שההלכה הזו התייחסה אליהם? באמת, כל מי שקורא את ההלכה הזו לכאורה עם איזושהי תודעה או משהו בסיסי של צדק שבאישיות שלו, לכאורה זועק ואומר, מה זה? איזה מין אפליה זו? מדוע כך מתנהגים? איפה הצדק היהודי? כך לכאורה כל אדם יכול לחשוב, ובצדק. אבל אנחנו צריכים לקרוא הלכה אופרטיבית, כי מה שקראנו כעת זה הלכה כללית עקרונית, אבל נקרא הלכה אופרטיבית מעשית שרבנו כתב בפרק שמיני מלכות נזקי ממון, הלכה חמישית. כתב רבנו את הדברים הבאים: שור של ישראל שנגח שור של גוי, בן תם, בן מועד, פטור. כלומר שור של יהודי שנגח שור של גוי, בין אם השור הנכחן הזה הוא תם, בין אם הוא מועד, פטור. והרי לפי דין תורה, אם שור של יהודי נוגח שור של יהודי, אם השור הנכחן הוא מועד, הבעלים שלו משלמים נזק שלם, ואם השור הוא תם הוא משלם חצי נזק. וכאן כשמדובר שהשור של יהודי נגח שור של גוי, נאמר בין תם בין מועד, פטור. ולכאורה זה זועק עד לשמיים, איזה מין צדק זה? מה, בגלל שהוא גוי כך בית דין יהודי מתנהג? רבנו מסמיך לזה הסבר, לפי שאין הגויים מחייבים את האדם על בהמתו שהזיקה, והרי אנו דנים להם כדיניהם. כלומר רבנו מחדש חידוש ואומר, מה אתה רוצה? אנחנו מדברים בחברה גויית שיש לה איזה שיש כפת עולם, שלגדל בהמה זה זכות, ולכן הבעלים שמגדלים בהמה הם אינם עושים דבר רע, והם לא צריכים לספוג את הנזקים שהבהמה עושה. כלום בני אדם שמגדלים פרות שנותנות חלב בבשר לחברה צריכים לספוג את הנזקים שהבהמה מזיקה, כגון נגיחות וכיוצא בדברים האלה? הרי הוא עושה טובה לחברה. כך גויים קבעו לעצמם את הדין, לא אנחנו. כמו להבדיל אלפי הבדלות, שאנחנו רואים היום כל יותר שהחברה המודרנית מתעסקת בגידולי כלבים, אתה עומד נדהם על היחס המפלה לטובה את הכלבים ובעליהם. מה מותקפים? כי זהו דיסק שקבוע עליהם, איזה עיקרון שמנחה אותם. ולכן כיוון שיש להם מה שנקרא היום בלשון לעז קונספציה שאדם שמקדל בהמה הוא עושה טובה לחברה, הוא לא צריך לספוג, אז אם כן, כשיהודי בא ותובע שור של יהודי נגח שור של גוי בין תם בין מועד, והגוי בא ותובע את היהודי לדין, אומרים לו, מה אתה רוצה? אצלכם הרי לא מחייבים, ולכן הוא פטור. אנחנו דנים לפי הדינים שלכם, וזה לא זועק עד לשמיים, כי ככה זה הדינים שלהם. ואליבא דאמת רבנו ממשיך ואומר, בשור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם. כנס הוא זה לגויים, לפי שאינן זהירים במצוות, אינן מסלקים את זה כאן, ואם לא תחייב אותן על נזקי בהמתן, אין משמרים אותן ומפסידים ממון הבריות. כלומר, אומר רבנו, אם בהמה של גוי הזיקה בהמה של יהודי, אז לכאורה אנחנו צריכים לדון את הגוי לפי דיננו, כי הם הרי פותרים לפי דיננו. מה דיננו אומר? הדין שלנו אומר שאם זה מועד משלם נזק שלם, אם זה תם משלם חצי נזק. אומר הרמב״ם, לא, גם אם זה תם מחייבים אותו לשלם נזק שלם. למה? הרמב״ם אומר, בשור של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, כנס הוא זה לגויים, לפי שאינם זהירים במצוות, אינם מסלקים את זה כאן, ואם לא תחייב אותן על נזקי בהמתן, אין משמרים אותן ומפסידים ממון הבריות. הערה מאוד מאוד חשובה שטעונה עוד הערה יותר גדולה, כדי שנבין אנחנו נלך לדברים יותר קיצוניים בדברי הרמב״ם על פירוש המשנה בפרק ד' מבבא קמא הלכה ג', שם כתב שור של ישראל שנגח לשור של נוכרי פטור, בשור של נוכרי שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועט משלם נזק שלם. ושם כתב רבנו, אם אירע דין זה לישראל הם גוי, הרי אופן המשפט ביניהם כמו שעבר לך, אם היה לנו בדיניהם זכות דנו להם בדיניהם ואמרנו להם כך דיניכם, ואם היה יותר טוב לנו שנדון בדינינו דנו להם לפי דינינו. ואל יקשה בעיניך דבר זה, אומר הרמב״ם פירוש המשנה, ואל תתמע עליו כמו שלא תטמע על שחיטת בעלי חיים אף על פי שלא עשו שום רע, לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות האנושיות אינו אדם באמת, ואין תכליתו אלא לאדם. והדיבור על עניין זה צריך ספר מיוחד. אומר הרמב"ם דברים כדרבנות. מהו המודד של אדם? המודד של אדם שאדם נברא בצלם אלוהים ומתנהג לפי סולם ערכים. מן הרגע שיש לך אדם שלא מתנהג לפי סולם ערכים, כמו החיות טרף האלה, המוסלמים הקיצוניים האלה, הם אינם אדם, הם חיות, הם חיות, ואי אפשר בכלל לדון עליהם כעל בני אדם, כי אדם זה לא צורה של בן אדם. אדם זה מנהגים של אדם שנברא בצלם אלוהים. ולכן אם יש לי חברה גויית שאיננה משלמת, איננה מחייבת לשלם כשבהמה מזיקה, אז עדיין לא נשלמו אצלהם התובנות מהי חברה מתוקנת. היא יכולה להיות חברה מתוקנת עד דרגה מסוימת, אבל לא עד דרגה יותר גדולה. לכן אומר הרמב״ם דבר נפלא מאוד, הנה בא שור של גוי, נגח שור של יהודי, והוא היה תם, מחייבים אותו לשלם נזק שלם. הרי שור תם מצד הדין בעליו פטור שלם, כי הוא לא ידע שהוא ייגח, אין לו התראה מוקדמת, הוא הרי לא עושה דבר רע שהוא מגדל בהמה, זה הרי טוב לחברה שהוא מגדל בהמה. אבל כנסו אותו חכמים בחצי כנס כדי לזרז אותו להיות יותר ערני. ליהודי החצי כנס הזה זה מספיק. לגוי, בחברה גויית שלא מחייבת לשלם על נזקי בהמה גם אם הוא מועד, כשהוא יבוא לדין ישראל והשור תם שלו הזיק לישראל, חצי כנס עוד לא יהיה מספיק גורם מרתיע כדי שיהיה ערני לשמור את הזה. לא בגלל שאני מפלא אותו לרעה שדם דם רע זורם בעורקיו, חלילה, אלא זה עניין של ליצור לו את התובנות של מה נקרא לשמור על הבהמה ולשמור שבני אדם לא ייזוקו ולחושם לא ייזוק. ולכן אנחנו כונסים אותו בכנס שלם כדי שהם יהיו זריזים יותר בעניינים האלה. לא אפליה גזעית יש כאן, יש כאן התחרות ערכית איך לקיים חברה שהיא מתוקנת, וזה משמעות ההלכה הזו. ומשום כך אומר הרמב"ם דבר מעניין מאוד על ההלכה הזו של השור. הוא מתרעם על הרמב"ם, הוא אומר לו אני לא מבין אותך, הרי אמר אברהם הטענה הזאת אינה מספקת, שהרי הם תופסים גוף המזיק ונפרעים ממנו. כלומר זה לא הפקר, אצל הגויים זה לא הפקר, אלא אם יש בהמה שהזיקה, נכון, בדין הם לא מחייבים, אבל אם הוא תפס את הבהמה מזיקה אז נפרעים אותה בהמה מזיקה. אז למה אתה אומר שכאילו הם לא משלמים ולא מחייבים? באמת אם יש לנו חברה גויית שמחייבת כמונו, מחייבת כמונו, אז היא חברה גויית שבעניין הזה כבר נעשתה יותר מתוקנת, וברור שלא יהיה מקום לאפליה בדין בין גוי ליהודי, כי הם כבר מתוקנים בעניין הזה. אבל כל עוד קיים הבדל בין הדינים, כשאצלהם זה פרוץ, יש תובנה אחרת שלא מתקנת את גדרי הנזיקין, ברור שאנחנו נדון לפי דין ישראל. זה מה שאומר הרמב"ם, ולפעמים אפילו נחמיר, כפי שראינו בדברי הרמב"ם מנזקי ממון. ומכאן רבותיי, אז היום בדרך כלל גם אצל גויים, עד שנתקלקל וכבר מתחילים להתקלקל בעניין הכלבים, בדרך כלל מחייבים. חברה המודרנית המערבית, אני לא יודע מה קורה בחברה החקלאית הכפרית הגויית, מה הם נוהגים היום בדיני בהמות שמזיקות, צריך ברור בדבר הזה. אבל ברור מאחר והם נוהגים כחברה מתוקנת לא יהיה הבדל בדין. אבל לגבי מוסלמי, האם מוסלמי הוא נחשב גר תושב? תשובה, לא. אף על פי שיש הרבה מצוות ומייחד את השם ויש לו הרבה מצוות כמו עם ישראל, אבל מה זה נקרא גר תושב? שהוא מקבל את זה מכוח תורת ישראל, והמוסלמים מאמינים שהקוראן בא להחליף את תורת ישראל, ולכן הם לא, אין להם מעמד של גר תושב, אלא יש להם מעמד של מייחדים, אבל לא מעבר לזה, ודינם כדין גויים לעניין ההלכות האלה שלמדנו כעת. רבי חנן בן עקשיא אמר סדר בוא נדבר.